אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק, פרק חדש, והפעם הפרק הוא שילוב בין צבא לדיפלומטיה, לפוליטיקה, כל מה שאתם רוצים שקורה פה במזרח התיכון, ואני מדבר על הסיפור של ההסכם, הסכם הגז, הסכם חלוקת קידוחי הגז בין ישראל ללבנון. הדבר הזה נפל עלינו בימים האחרונים, לרוב הישראלים, ואפילו אני, שמחובר לחדשות, אקטואליה, פודקאסט וטוויטר וכל מה שאתם יודעים, גם המקצוע שלי, לא כל כך הבנתי מאיפה זה הגיע. הסיפור עם לבנון צץ ממש בזמן האחרון, אבל הסתבר שהוא היה מתחת לפני השטח די הרבה זמן. הסיפור הוא באמת נורא מסובך ברמה של משפט בינלאומי, של זכויות שימוש באוצרות טבע, שלא נמצאים ממש בתחום הטריטוריאלי היבשתי של מדינה מסוימת. יש כאן הרבה מאוד דברים שנתונים בוויכוח, בעיקר כאשר מדובר במדינות שהן אויבות אחת לשנייה. ומכיוון שכך, הסכם בין שתי מדינות כאלה, גם אם, כמו במקרה הזה, הוא קודם וטווח באמצעות צד ג', שיש לו עניין להגיע להסכם כזה, זה עדיין דבר מאוד מאוד מורכב. אני מודה שלא ממש עקבתי אחרי העניינים האלה, קצת שמעתי ברקע, אבל לא הבנתי על מה מדובר, ובעיקר לא הבנתי מה קרה פתאום בחודשים האחרונים, בחודש האחרון ביתר סט, שזה נהיה כל כך בהול דחוף וחייבים לסגור את העניין הזה עכשיו ומיד. אז לא התעסקתי עם זה, לא כתבתי על זה, לא שוחחתי כאן בפודקאסט עם אף אחד על הדבר הזה, אבל הגיע הזמן, בעיקר יממה אחרי שהקבינט אישר עקרונית את מתווה ההסכם. עכשיו יש את הסיפור של כן יוצג בפני הכנסת, כן יובל להצבע בכנסת, כנראה שלא, סיפור פוליטי. מי שכן מבין קצת יותר ממני בדברים האלה, הרבה יותר ממני בדברים האלה, הוא הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, עמוס הראל, והוא אורח חדש אצלי בפודקאסט. אתם בוודאי מכירים את השם, עמוס הראל הוא הפרשן הצבאי של הארץ כבר כמה וכמה שנים. הוא התחיל את דרכו בגלי צהל, היה כתב הצבאי, אחר כך הגיש גם את רצועת הביטחון, תוכנית הביטחון של גלי צהל, כתב עם אבי ססחרוף שני ספרים, המלחמה השביעית על האינטיפאדה השנייה, וקורא הקביש שעסק במלחמת לבנון השנייה. הוא גם זוכה פרס סוקולוב, והוא בר סמכה, מאוד מאוד ידען, שקול, ברמה הישראלית, אבל גם ברמה הבינלאומית. אז פגשתי את עמוס לחצי שעה לא ארוכה מדי, של שיחה בנושא, שהכניסה אותי קצת לפרופורציות, הבנתי את מקורות, פחות או יותר הבנתי את מקורות העניין הזה, מתי זה התחיל, איך זה התגלגל, ומה קרה שפתאום הכל נהיה דחוף ובהול. וגם הצלחתי להיות טיפ-טיפה פרקליטו של השטן, ולנסות להבין את הטענות, האם יש בהם צדק או לא של האופוזיציה, של נתניהו, גם לגבי הפרוצדורה וגם לגבי המהות. זהו, אז אנחנו כאמור בפודקאסט על הדרך, אני אזכיר לכם את הכתובת מייל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, יש לנו גם אתר ממויין לפי ערוצי הנושאים השונים של הפודקאסט, זה podtuvi.com, אני גם שמח לבשר לכם שהמספרים מאוד מאוד יפים בזמן האחרון, אנחנו הולכים וגדלים ומתפתחים, והתגובות בהתאם. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression ונעבור לשיחה עם עמוס הראל. אז כאמור, אני ממש שמח לארח כאן את עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. קודם כל, שלום לך, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אז יש ימים מעניינים, תמיד תמיד בישראל, בעיקר למי שעוסק בתחום הצבאי, שלא לדבר על הפוליטי בימים האלה, אבל בתחום הצבאי תמיד יש משהו, תמיד משהו קורה, וגם כשבעצם האימותים הממשיים מתרחשים פה, ממש אני אסגיר פה, אנחנו לא רחוקים כל כך מהחמש דקות מכפר סבא, איפשהו בשטחים.
אנחנו מהצד האחר של הקו.
אנחנו בצד הטוב של העניין הזה. טוב, אתה עובד בארץ ואני גם כתבתי שם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יודעים מה זה צד טוב וצד פחות טוב, אבל נניח לעניין הזה, זה רק אחריות שלי. anyway, הסיפור הגדול של החודשים האחרונים ושל הימים האחרונים ביתר סט, זה אותו הסכם שיחתם בסופו של דבר, יושרה בסופו של דבר, או לא, או יידחה, עם לבנון בתיווך אמריקאי, שזה גם משהו שלא כך ברור לי עד הסוף איך אמריקאים בתוך כל הסיפור הזה, על על השליטה, על החלוקה של של האחריות, של הבעלות, של הרווחים, של של השליט, לא יודע מה, של ההגנה על האסדות שמול חופי לבנון בעצם, קריש וקנה, נכון? ככה קוראים להם?
קנה או בשמו העברי צידון, אבל לא מרבים להשתמש.
צידון, אוקיי. עכשיו, כמה זמן יש לך הסיפור הזה כבר? כי אני, אתה יודע, אקטואליה והכל ועוקב ויודע, אבל פתאום זה צץ במין, לא יודע, כל כך הרבה רעש, ששכחתי שזה היה קיים, או לא ידעתי, לאן הולכת המחלוקת הזאת אחורה? ממתי בכלל יודעים על האסדות האלה?
אז יש לזה כמה שלבים. יש את הנסיגה הישראלית בשנת 2000, אותה החלטה נבונה מאוד לטעמי של אהוד ברק כראש ממשלה, אולי ההצלחה המרכזית שלו באותה תקופה. סביב 2010, 11, 12, כשישראל מתחילה לנצל את מאגרי הגז בים התיכון, גם הלבנונים מתחילים להתעניין, ואז התפתחת מחלוקת, כי הסתבר שאף פעם לא פתרו, זה חוזר אחורנית כנראה, לדעתי עוד לימי סייקס-פיקו, לאיזשהו סיפור בהקשר של המקום המדויק שבו מסמנים את החוויות, ועובדה שזה לא נעשה כמו שצריך, וכמו שנשארו משהו כמו 13 נקודות פתוחות, שעדיין לא מוסכמות על הצדדים, ברוך הגבול היבשתי, גם שאלת הגבול הימי לא נקבעה עד הסוף, אז היה מסע ומתן לא ישיר ולא מאוד רציף, שהתחיל בתחילת העשור שעבר, סביב 2020 היה ניסיון נוסף, אני חושב שעוד בתקופת, אני לא טועה בשלהי תקופת טראמפ מול נתניהו, של האמריקאים להתניע את הסוגיה הזאת מחדש, והדברים ככה קיבלו אינטנסיביות מרובה בקיץ שעבר, תחת ממשל ביידן, ועם המינוי של עמוס הוכשטיין, שהוא אגב לפחות החזיק בעבר באזרחות ישראלית, ואפילו שירת בצה"ל, מדבר עברית די רהוטה, למתווך מיוחד בתחום, הוא שליח של הנשיא בתחום האנרגיה, אתה רואה אותו גם נוסע לסעודיה, בהקשרים של הדיונים עכשיו על הפקת הנפט העולמית, אבל אחד הדברים העיקריים שיש לו בתיק שלו היה ניהול המסע ומתן על הגבול הימי בין ישראל ללבנון, כשהמטרה האמריקאית היא ראשית השלטת שקט, יצירת מנגנונים מייצבים כדי למנוע אפשרות של התלקחות מלחמה, ואנחנו מבינים שהסיפור הזה של תשתיות הגז היה פה איזה טריגר אפשרי למלחמה שאנחנו כולנו מעדיפים להימנע ממנה, ושנית יש פה עוד מוטיב נוסף שאני לא יודע מה עוצמתו, והוא הרצון האמריקאי הכללי לעשות סדר חדש בתחום האנרגיה העולמי. זה אירוע כמובן קטן יחסית לדברים הגדולים, אוקראינה, רוסיה.
יש סיפורים הרוסים כרגע.
המפרץ, אבל הם מנסים בכל דרך להסדיר את השוק, כל מה שמחוץ להקשר הרוסי, כדי להקטין את ממדי הסחיטה של הרוסים. בהקשר הלבנוני, הפוטנציאל הוא קטן יחסית, כך אומרים מומחי אנרגיה, זה לא יציל את אירופה. בחורף, בכל מקרה מדובר
בכל מקרה זה שנים קדימה, זה לא
שנים עד שיתחילו למצות שם את הפוטנציאל, אבל כן, יש פה איזו הסתכלות כללית של ממשל ביידן שאומרת בוא נסדיר את שוק האנרגיה ובוא נדבר עם מדינות שיש לנו השפעה עליהן כדי שדברים יסתדרו טוב יותר, הם גם מחפשים הישגים, אתה רואה את ההשקעה שלהם בימים האחרונים,
יש להם בחירות אמצע בעוד חודש.
כן, כן, אז לא בגלל זה האזרח בווירג'יניה יצביע בעד הסנאטור הדמוקרטי, אבל הם כן, הם מנסים לייצר רושם טוב כרגע.
כן, אוקיי, הזכרת משהו, הפוטנציאל של המלחמה, ונדמה לי ששמעתי ככה לאורך הקיץ האחרון, שספטמבר הוא סוג של, שימו לב לספטמבר, משהו יכול להתלקח מהכיוון הלבנון בספטמבר, זה היה קשור לזה או שעוד אחד מאותן הזרות?
מה שקרה הוא שאנרג'ן, אותה חברה בריטית יוונית שבעלת הזיכיון בצד הישראלי בשדה קריש, הייתה אמורה להתחיל בעבודות, האסדה כבר הגיעה לפני כמה חודשים, וזה מה שהקפיץ את חיזבאללה.
קריש, זאת אומרת, מטעמנו, בזיכיון הישראלי. כן.
Okay. והיא בצד הישראלי הייתה אמורה להתחיל בקידוחים עצמם, בהפקת הגז מהים. ואז התחילו לעלות הנאומים של נסראללה, אחרי שהאסדה כבר יוצבה בשטח, נדמה לי שביוני כבר התחילו נאומים לוחמניים יותר של נסראללה, ואז גם הגיעו מעשים, ביולי יש שני אירועים שהוא שולח מלאטים, מטוסים ללא טייס, פעם אחת מטוס אחד ופעם אחת שלושה מלאטים, ושני המקרים צהל, חיל אוויר, חיל ים, מצליחים להפיל אותם, אבל זה כבר יום מאוד מוחשי, אנחנו לא מדברים פה על איזה שיגור סמלי של רחפן מעבר לגבול יד מנרה או מסגב, אתה מדבר פה על איום, על נכס ישראלי, עם פוטנציאל נזק של מיליארדים, עכשיו יש פה גם פרטנרים נוספים, אתה ראית כל מיני הצהרות של ראש הממשלה לפיד ואחרים, שאנחנו נשאב את הגז, ביהוק או ביקרוק, והיא מה אנחנו נעשה את העניין הזה. אבל נזכור, מי ששואב אותו זה עובדים, אני מניח שמארבע כנפות תבל שמגיעים לפה,
כן, אתה
והם
לא יכול
שכירים
להפקיר אנשים
של אותה
למתקפות,
חברה.
כן.
Yeah, אתה בטוח שהם היו מתנדבים למשימה הזאת, הנמרים שיגיעו לשאוב גם עם חיזבאללה מאיים, אז זה יצר פה איזה צוואר בקבוק, כשברקע יש עוד שני תאריכים, זאת אומרת, החברה מדברת, דיברה על ספטמבר, התחילת שאיבה, מישל אאון, הנשיא הלבנוני, אמור לסיים קדנציה בסוף אוקטובר, וכיוון שגם החוקה שם מסובכת וגם לא ברור, כדרכה של לבנון לא ברור אם מיד יתמנה לו מחליף, אז ייתכן שלא הייתה אישיות בצד השני עם סמכות לחתום אם זה יידחה, ומצד שני כמובן הבחירות אצלנו, אז ראשית יש דחיפות לשדר הישג, ושנית אולי עוד, עניין עוד יותר חשוב, החשש הזה של ממשלת לפיד בנט גנץ, להסתבך באיזשהו אירוע ביטחוני גדול, כשנתניהו עוד שופך את השמן שלו למדורה רגע לפני הבחירות.
כן, זה קצת משעשע שתמיד אמרנו שלבנון מאוד לא יציבה, ואתה לא יודע אם אתה עושה ביזנס, אנחנו מדברים עכשיו על 40 שנה לבשיר ג'ומאיל ובסדר החדש בלבנון, ואנחנו די התקרבנו להם מבחינת חוסר היציבות, כי כמו שאתה אומר, שמה לא ברור אם יש סמכות, וגם פה לא ממש ברור אם יש סמכות, כי ממשלת מעבר, וזה פחות או יותר כל חצי שנה פה, שנה, נהיה ממשלת מעבר. אז זאת אומרת שספטמבר באמת היה חודש קריטי, והמהלכים הואצו בעצם ביוזמה ובדחיפה של האמריקאים, אני מבין נכון.
עם קצת עזרה צרפתית, גם מקרון נכנס לאובן
הקורה. זה מה שהביביסטים כל
הזמן
מדברים על זה, שלפיד כל הזמן על הקו לפריז.
אז חלק מהעניין כנראה יכול להיות שיש גם אינטרסים אחרים, אבל הצרפתים בעניין, חברת טוטל הצרפתית, אני לא זוכר אם היא הבעלים המוחלט של הזיכיון, שהיא אחת החברות, לדעתי אחת משתי חברות, שאמורות להיות מעורבות בשאיבה בצד הלבנוני, אבל גם ההסדרים עכשיו מדברים בעצם על תשלום של טוטל ישראל, תמורת אותם 17% מהמאגר, שעדיין נופלים בשטחה, אבל ישראל מבטיחה ממאגר קנה, ישראל מבטיחה שהיא לא תשאב אותם, ולכן היא תקבל תגמולים דרך הצרפתים, כי הרי לבנון לא רוצה לשלם לנו אישיות.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על בעצם איזשהו הסדר, איזשהו הסכם ש... לא אכנס עכשיו כרגע לכל הפרטים שלו, כי זה גם כלכלי וגם הרבה מאוד צד שלישי ורביעי וזכיינים וכו', אבל אני רוצה לחזור טיפה אחורה. הסיפור הזה של גבולות יבשתיים, די ברור, אנחנו יודעים, יש נקודות גבול, יש מפות היסטוריות, יש, פעם היו אבני גבול, אני זוכר בסיני, כשהיינו חיילים, פה היה אבן וכאן עבר הגבול וכו'. במים זה קצת שונה, זאת אומרת, יש את הסיפור של המים הטריטוריאליים והמים הכלכליים, וכמה מייל ימיים מהחוף נחשב שטח שלך, ומעבר לזה, האם אתה יכול לנצל משאבים שהם מעבר למים שלך, לכאורה, הטריטוריאליים, אבל בגבולות של בין מדינות, כמו המקרה הזה, שזה גבול דמיוני כלשהו, זאת אומרת, איזה אזימות אתה לוקח מקו, מראש הנקרא לצורך העניין, או מן הכורה, זה פשוט נעשה בין מדינות, בין המדינות לבין עצמן, או שיש איזה כללים בינלאומיים קשיחים לדבר הזה?
יש כללים בינלאומיים, ככל שאני מבין, הכללים הם קצת גמישים וקצת נתונים לפרשנות. ישראל לפני כמה שנים הגיעה להסכם כזה עם קפריסין. קפריסין כמובן מדינה ידידותית, אתה זוכר את נתניהו ממנף מאוד את הברית הזאת עם מצרים, יוון וקפריסין. זה היה בתקופה שהייתה גם עוינות גדולה עם ארדואן. אבל גם שם זה הייתה בסוף עסקה, היה חוזה כלכלי וחוזה משפטי שצריך לחתום כדי לחלק את הזכויות. בגדול, מים טריטוריאליים הם 12 מייל ימי, זה 22 קילומטר, אם אני זוכר נכון את שיעורי הדין הבינלאומי לפני 30 ומשהו שנה, ומים כלכליים, אם אני לא טועה, זה 340 קילומטר מהחוף, אבל שם זה עניין של אינטרסים, זה לא עניין של ריבונות, ואיר כבר פרופסור אליאב ליבליך, מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטת תל אביב, שחלק גדול מהדיון בתקופה האחרונה הוא מוטה, זאת אומרת, כמובן, הרבה אנשים שלא מבינים כלום, מצייצים על זה בידענות גמורה, כמו שראינו בקורונה,
כן,
ובהקשרים
כן.
אחרים, ואז זה נועד כמובן לשרת את הפוזיציה. בסוף אין פה, יש פה איזה דיון על שוליים של מים טריטוריאליים, מעבר לכך, אתה רואה גם את הסביעות הרצון של מערכת הביטחון מהסיפור הביטחוני, הוויתורים הישראלים הם בסוף ויתורים כלכליים פוטנציאליים, ואפשר להגיד, יכול להיות ש...
אגב, זה יכול להיות ויתורים על ביצה שלא תיוולד, אם נניח נכון. לא היה לא היה הסכם כזה, אז אי
אפשר
היה גם
לשאוב. בוא ניקח את זה הפוך, בוא ניקח את זה טוב ל-worst case scenario. אז נגיד שוויתרנו פה על מיליארד דולר מכספי העתיד של מדינת ישראל. קודם כל אני מבטיח, אני מזכיר לך את ההבטחות של נתניהו, אני וכל אחד...
מתוך 40 מיליארד בינתיים יש מיליארד ורבע.
בדיוק, אז גם את זה צריך לקחת בפרופורציה, אבל כמה עולה לנו יום לחימה מול חיזבאללה? שלא לדבר על הרוגים וסבל ואובדן נפשי.
עמוס, זה המקצוע שלך, למלחמות תמיד יש פה כסף.
נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה, הנזק הכלכלי פה הוא לא גדול. יש שאלה שבאמת מה אנחנו משדרים, האם ישראל התקפלה פה כפי שהימין טוען, אני לא מתרשם שהבעיה היא גדולה. אם יש לי הערה על העניין הזה, אנחנו ברנע ניסח את זה היטב הבוקר בידיעות אחרונות, גם אני כתבתי על זה כמה פעמים, בהליך יש משהו עקום, זה שזה נעשה ברגע האחרון, זה שבוחרים כל הזמן איזה מסלול עוקף כנסת, זה שזה ממשלת מעבר, כל ההקשרים האלה הם בעייתיים, אבל בעיניי, בשורה התחתונה, לנוכח הבעיה שנוצרה, לנוכח הסיכום שזה ישמש כתירוץ לחיזבאללה, עם כל זה שגם נסראללה מאוד לא רוצה מלחמה עכשיו, השיקול הזה גובר גם אם הדרך היא הכלכלה ולא נקייה משיקולים פוליטיים, ועוד הערה אחת, גם לא צריך להתרגש כל כך מדף המסרים של לפיד וחבורתו.
לא, לא, אני...
גם עיתונאים רציניים, פה ושם נגררים אחרי הסופרלטיבים ההיסטוריים שנזרקים פה לכל עבר, כדרכו של לפיד תמיד, צריך לקחת את זה.
אני לא אזכיר פה את גילנו, אבל אני רק אגיד שאני אפילו דור אחד זקן ממך בקטע הזה, ואני ממש לא מתרגש מכל ההצהרות... כן, ההתאהבות הזאת במסר המיידי, במדיה המיידית, בטוויטר, לא כולם טראמפ, אוקיי, בסדר, אנחנו יודעים, אבל עדיין, זה הריצה הזאת לצייץ כל שטות, ולא נרחיב. שני דברים קטנים שככה אמרת וחלפו לי, ואני מנסה קצת לחזור אליהם. אמרת שנשלחו מלאטים. ואנחנו שומעים עכשיו גם באוקראינה על מלאטים מתאבדים מתוצרת איראן וכל מיני סיפורים כאלה שהם בסך הכל פצצות מרחפות כאלה. מי האחראי לשלוח את זה? זאת אומרת, זה חיזבאללה או שזה גוף אחר בלבנון?
זה חיזבאללה באופן מובהק. ככל שאנחנו מבינים, זה לא היה עם מטעני חבלה. כנראה שהמטרה הייתה לצלם, אבל היכולת השידור לאחור היא מוגבלת.
זה היה כתבם לא חמוש לתוך עיני.
כן, אבל זאת הייתה הצהרת כוונות, והייתה מאוד מאוד מטרידה ברגע שזה קרה בתחילת יולי. אגב, צה"ל הסתיר את האירוע הראשון, פרסמו רק את האירוע השני, ואז אחרי יום דיווחו שבעצם כמה ימים קודם גם הפילו מלאט קודם. אתה ראית איך כל הנורות האדומות נדלקו בצבא.
אתה ראית, כי נדמה לי ש... מעבר ליודעי חן
ובשותפי סוד,
אף אחד לא ידע פה כלום.
הרושם שלי הוא שהאזרח המוצא, גם כשזה היה כותרת ראשית, זה לא עניין אותו, וגם בשבוע האחרון נתניהו לא מצליח להבהיר פה את השטח סביב העניין הזה. אבל זה היה אירוע, זה התאיג מאוד את הקברניטים, הדאגה ממערכת הביטחון, ואני חושב שמכאן גם היה לחץ לסגור את העניין. זאת אומרת, במידה רבה לקח זמן עד שלפיד התעורר והבין את חומרת האירוע ואת הצורך לפתור אותו, אבל מערכת הביטחון הייתה מאוד מאוד דרוכה בהקשר של אולי הידרדרות בספטמבר, ושוב, כל ניתוח קר של השיקולים יגיד לך לנסראללה אין עניין, הוא עדיין חבול מאותה מלחמה לא מוצלחת גם מבחינתנו ב-2006, המצב בלבנון הוא בלתי נסבל, כלכלית, פוליטית, אזרחית.
זהו, הבעיות הגדולות שלהם הן פנימיות עכשיו ובכלל לא איתנו.
בוודאי, אבל הוא מצא את עצמו במצב שבו ייתכן שיהיה הסכם, צריך לעשות ככל האפשר כדי לרתום את זה לצורכי הדימוי שלו, הוא היה מוכן ללכת די קרוב לקצה, לקצה המצוק, כדי לשחות מישראל משהו, וכדי לתפוס בעלות על ה-SA. עכשיו, גם אם הוא לא התכוון, בוא, כל ניתוח פשוט של אירועי העבר, בוא ניקח את 2006 בלבנון, ואחר כך ארבעת המבצעים, לא מאוד מוצלחים של ישראל בעזה, בשנים שמאז, מראה לך שברוב המקרים, איך אומר ידידנו אפר שלך, הלך כיסא בשולחן. אין פה איזה מחשבה מתוחכמת בצד הישראלי או בצד של היריב שאומרת אנחנו יוצאים למלחמה. לרוב זה אירועים שמתדרדרים מתוך מסקלקולציות, הרתעות הדדיות, פחד להיראות חלש בבית, וזה היה החשש גם במקרה הזה.
טוב, את המלחמה האחרונה דיברנו, הזכרנו אותה קודם, המתוכננת והיזומה, ידענו גם את זה.
גם היא לא הייתה הצלחה גדולה.
בדיוק, זאת אומרת, גם ראינו איך היא התחילה ואיך היא לא רצתה להיגמר לעולם. עוד שאלה אחת, הסכסוך הזה הוא, או לפחות הדיבייט, הדיון, הוא בין לבנון לישראל, או שיש שם עוד איזה עזוב את התיווך כרגע, מבחינת טענה לבעלות או לשותפות, זה רק בינינו לבינם או שיש עוד
כן, שחקנים? כן, אין פה סיפור סורי, לבנון צריכה הסדר נוסף כנראה של המים הכלכליים שלה מול סוריה, אבל זאת כבר לא בעיה שלנו. זה
צפונה יותר, אני
מניח. האיראנים לא בחשו פה באופן גלוי, לא שמעת התבטאויות איראניות בחודש האחרון, יש להם משלהם סביב גל המחאה מאוד מעורר השראה הזה, שאני מקווה שפעם, אולי פעם אחת נתעורר במזרח התיכון עם חדשות טובות.
דיברתי לפני כמה חודשים עם רז צימת, לפני שפרצה...
רז פסימי בדרך כלל. שומר הפסימיות זהירה, אני חושב.
כן, לא, הבעיה היא שהם, אתה יודע, חבר'ה האלה פשוט חיים את היום-יום האיראני inside out, ואתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על כאלה שגוזרות את השערות שלהם, עושות הפגנות, זה מרשים, אבל כנראה שהמציאות קצת יותר עגומה מזה.
זה נכון, אבל אני עדיין מוכן לפנטז על השבריר הסיכוי של יום אחד של חדשות טובות במזרח התיכון, ואלה באמת יהיו חדשות טובות.
יום אחד הרבה דברים מכל, אנחנו יודעים את זה.
כן, הם otherwise occupied, אין להם הרבה זמן להתעסק בסיפור הלבנוני, אני מניח שמאחורי הקלעים הם משפיעים על העובדה שההסכם יחתם, ואתה רואה קונצנזוס לבנוני כמעט מוחלט את כל הצמרת, כולל אגב נסראללה מדבר בחיפה.
אז זה קצת טיפה, זה קצת, לא יודע, בקטנה, כאילו משחק באמת בשוליים שבשוליים, באחוזון לטיעון של נתניהו, שבעצם דווקא לבנונים במצוקה, נסראללה במצוקה, מאוים, ואם היינו קשוחים יותר ויודעים למנהל מסע ומתן, וזה לא לפיד הבלתי מנוסה ובנט שלא כך יודע מה להחליט, אז אולי היינו מוצאים הסכם יותר טוב. יש בזה
משהו? זה אותו נתניהו של הסכם חברון, של החזרת האדמות בצופר, כי הוא לא רצה לדבר עם הירדנים, כי הוא ברוגז עם עבדאללה.
אתה לא צריך לשכנע אותי לגבי נתניהו, אני שואל אם עניינית יש פה איזשהו שביב של טיעון.
יכול להיות שאפשר להשיג תוצאה טובה יותר. שמעת אותי גם קודם, אני לא חסיד שוטה של לפיד וגנץ ובנט. אני חושב ש... בהרבה מקרים ניכר חוסר הניסיון שלהם, על נתניהו אפשר להגיד הרבה דברים, אבל הוא אדם מאוד מאוד מנוסה.
גם זהיר, צריך להגיד גם זהיר, הוא לא...
גם זהיר, הכי טוב שאמרתי לזכותו כל השנים, היה שהוא לא חובב מלחמות, ושהוא נזהר בהפעלת
כוח. הוא גם יודע שראשי ממשלות לא שורדים מלחמות כאן, זה ידוע.
חוק ההשלכות הבלתי צפויות עובד שעות נוספות בדברים האלה, ואם משיקולי טובתו האישית, או תמונת עולם רחבה יותר, הוא לרוב היה זהיר בהפעלת הכוח, הוא נגרר לזה בדרך כלל רק שלא הייתה לו ברירה. אבל מצד שני אנחנו ראינו, שוב, אני קצת הופך את הטיעון כרגע, אבל ראינו אותו פעם אחר פעם מול חיזבאללה בשנים האחרונות, לוחץ בכל הכוח על הבלמים, גם במצב שבו נגיד הצבא חיפש תגובה חזקה יותר.
לא נתניהו, אוקיי, נניח ברק היה עכשיו, או אולמרט, שהיה ראש הממשלה שהוציא אותנו למלחמה ההיא ב-2006. אני משחק פה את פרקליטו של השטן, אני לא חושב ככה.
איך התקדם השלום של אולמרט באנפוליס? היה הצלחה גדולה?
תשמע, גם אותו הערכתי כאן, ולפחות הוא הסתכל על...
הייתה התכנסות.
כן, לא, זהו, על התוצאה הסופית, שהיא לא הגיעה בסופו של דבר, של אותו מסור מתן מאוד מאוד קרוב, כביכול או לא כביכול עם אבו מאזן, כמעט עשינו שלום, אבל אז זרקו אותי, אתה יודע.
אבל הוא היה נטול כל תמיכה ציבורית.
לא, ודאי, הוא אמר את זה, אמר, הוא כבר התפטר אז, וזה ברור לגמרי. אתה כתבת בצורה מאוד מאוד מפורשת, שהיתרון הכי גדול, והוא לא כלכלי, לא בהכרח כלכלי, היתרון הכי גדול של הסכם מהסוג הזה, ולא משנה כרגע באיזה דרך הוא בסופו של דבר... יחתם בדרך המלך או בדרך עוקפת, כן יוצג לידי בכנסת, כן יאושר בכנסת, כנראה שלא יאושר בכנסת, כי אין כרגע התכנות לזה, זה הסיפור הביטחוני. ואתה פרשן ביטחוני, אתה שם פרשן ענייני צבא. זה באמת מנטרל, לא ב-100%, אבל מוריד הרבה מהסיכוי שנסראללה ייזום איזושהי אסקלציה, גם אם נניח בהיגררות, זה באמת מרחיק אותנו מ... אימות?
אני, בלי ליפות יותר מדי את התמונה, אני חושב שכן. שוב, אמרנו, הוא זהיר, הוא נכווה בעצמו, הוא עם המון צרות פנימיות.
אגב, זה עבר את האישור שלו, רק שאני אבין את הקונסטלציה הלבנונית.
חד משמעית. חוות שבא, מה שאנחנו קוראים ארדוב, זה לא נושא שמוציא את הלבנונים עכשיו למלחמה. הדבר האחרון שהאזרח הלבנוני, אפילו אם שהיא רוצה, קנה על ויכוחים על איפה עובר הקו במנרה או ראש המקרא. פה יש משהו הרבה יותר גדול, והתעמולה שלו, פייק ניוז מכיוונו, של שוד הגז, והישראלים גובים לנו את המים ואת הגז, הייתה די אפקטיבית, ויצרה לו אותו דבר שהוא רוצה תמיד, הדימוי הזה של מגן לבנון ולא מחריב לבנון, הוא מאוד מאוד קריטי, וכאן הוא השתמש בסיפור הזה ככל שהוא היה יכול. אם היית משאיר את הפצע הזה פתוח, ולמשל ממשיך הלאה, בכל זאת אנרג'יאן הייתה משתכנעת להתחיל לקדוח, קשה לי לחזור מה היה קורה, אני חושב שהוא היה מסונדל כבר במשהו, באיזושהי פעולה פרובוקטיבית, איזושהי התרלה, היה שולח עוד שני מלאטים והיינו מפילים אותם, בסדר, ישראל יכולה להבליג, ואם בפעם השנייה נפגע עובד של החברה מרסיס של משהו שמתפוצץ באוויר,
אנחנו יודעים שהרבה פעמים מלחמות פורצות גם בגלל תוצאה מקרית של אירוע מאוד מאוד
קטן. על אירוע טקטי.
אותו טנק, אותו טנק, אותו סיור
בלבנון. או תקרית טנקים
וירי בשגריר, למרות שזה היה רק תירוץ בזמן.
שגריר ארגוב, כן, בלונדון, שבכלל אבו נידאל היה אחראי. לכן, אם אתה מנטרל את הדבר הזה, בטווח הקרוב בוודאי שזה חשוב, בטווח היותר ארוך, אנחנו תמיד מדברים במונחים של מחיר הפסד גם לצד השני, אז שוב, ישראל לא הייתה מפוצצת כל כך מהר את האסדה של חברת טוטל הצרפתית בצד השני, בקריש שתיבנה אולי במהרה בימין, אבל החזון הזה שגנץ היטיב לסרטט דווקא, של שתי אסדות זו מול זו, ומעל זה איזושהי ערבויות אמריקאיות, איזשהו מערך של ערבויות אמריקאיות, הוא חזון של שקט יחסי, יש פה אירוע.
שלום כלכלי, מה, צריך לקחת הסכמי אברהם, השלום הכלכלי.
אז בסדר, אז לא נלך עד שם, אבל זה הפעם הראשונה שיש משהו כמעט ישיר בין שתי המדינות, מאז אותו שלום כושל עם משפחת דומה.
דיוויד קימחי, כן.
כן, וזה, אני חושב שזה אירוע משמעותי, אני חושב שזה מרסן גם בטווח הקודם, אולי עוד יותר חשוב בטווח הארוך, זה לא אומר שנסראללה או האיראנים לא ימצאו תירוץ אחר, אם חלילה ישראל באיזשהו מצב, אני לא חושב שזה סביר בשום נסיבות, אפילו לא תחת נתניהו, תחליט לתקוף את אתרי הגרעין, אתה יודע, זה לא יעזור ההסכם הזה כדי למנוע מלחמה בין ישראל לחיזבאללה.
אני אמרתי את זה למומחים הכי גדולים שהתארחו אצלי פה, ובכל שיחת טוויטר מה שלא יהיה, תפסיקו לבלבל את המוח, אף אחד לא הולך להפציץ את הגרעין האיראני.
אני מסכים איתך, אבל אני אומר פה מרסן משמעותי, הוא לא מוחלט, הוא לא 100%, אבל הוא מוסיף פה משהו שגם הלבנוני וגם נסראללה אומר לעצמו, לא כדאי לי להתעסק עם זה. עכשיו, כיוון שישראל מייחסת לסיפור הזה של הגז בים התיכון, משקל כלכלי ואסטרטגי גדול, היא בעצם מסירה מעל הסכנה די משמעותית, היא לא צריך לזלזל, אבל זה אירוע.
מה זאת אומרת? הרי הם יכולים גם להגיע לתמר ולוויתן אם הם רוצים.
לכן זו...
אתה רוצה להגן על האינטרסים שלך גם.
לכן בעיניי זו התפתחות חשובה וחיובית, ונעזוב לרגע את פעמי ההיסטוריה ותודעת השואה ועניינים אחרים, זה לא קשור הפעם, אבל כן, אני חושב שבגדול, בתוך, כשמשקלל את כל הדברים האלה יחד, אתה מגיע לתוצאה שהיא הרבה יותר חיובית משלילית, ואני חושב שגם מערכת הביטחון היא לא קדושה בעיניי, אתה מכיר את מה שאני כותב לאורך השנים, אני הרבה פעמים תוקף החלטות ושיקולים שלהם, ועדיין אני אומר, העובדה שכל המערכת בצורה, בקונצנזוס מוחלט, אומרת, ביטחונית אנחנו רגועים פה, האינטרסים הביטחוניים של ישראל נשמרים, מוטב לנו לחתום על הסכם עכשיו, היא חשובה בעיניי, זה לפחות כובד משקל כמו ניסיונו של נתניהו או האמירות של גרשון הכהן.
גרשון הכהן, החזרת אותי ככה במכה אחת למציאות שבעצם אולי אם אנחנו דואגים, ממשלת לפיד, בנט, גנץ, whatever, שיהיה קצת יותר שקט בגזרה הצפונית, לפחות הבטחה לשקט, זה רק מחזיר אותנו חזרה לתוך סיר הלחץ שקורה פה, כמו שאמרנו,
מזרחה מאיתנו. תראה, הגישה בכלל של ממשלת לפיד, אתה רואה בחודשים האחרונים, ופה יש למרות החוסר החיבה המובהק בין לפיד וגנץ, אתה רואה שיתוף פעולה ביניהם. הם מנסים לזרוק סמיכה על גחלים הלחושות בכל זירה כמעט. אתה רואה את עזה, את הסיפור עם הפועלים, אנחנו צריך לדפוק באמת 5 פעמים על העץ.
מה זאת אומרת? בשנה וחצי של, 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 של שקט בגבול.
אז מנסים מאוד להרגיע את עזה, את לבנון עכשיו מקווים לפתור את הסוגיה הבוערת, הבעיה הקשה ביותר והיושב ביותר הוא תמיד השטחים כבר המון שנים, אבל פה יש עניין מהותי וחשוב, אני חושב, למרות שאנחנו בנושא אחר, אולי כדאי להזכיר את זה.
לא, לא, חשוב.
והוא הרצף הזה של האירועים, הרבה מאוד הרוגים פלסטינים, גם הרוגים שלנו, 3 קצין ושני חייל וחיילת על פני החודש האחרון, ופה צריך לראות איך זה מבעבע, ואתה ואני זוכרים את 88, את האוטובוס ביריחו יומן לפני הבחירות, 92 את אלן הרב.
זה ממש מרגיש אותו דבר, תשמע, זה מדהים.
כשהגושים כל כך קרובים אחד לשני, גם אירוע מקומי יכול לעטות 5,000, 10,000 קולות, באופן שירד
לא, בוודאי,
לאחוז החסימה.
בוודאי, והוא רוכב על זה, אתה רואה את הציוצים
לא
של
רק נתניהו, תשים לב לעוד דבר, תשים לב לאיך חלק מהאירועים האלה, וגם זה לא קורה בפעם הראשונה, קשורים בצעדות ומפגנים של המתנחלים, זה כאילו אהבת הארץ, פטריוטיות בעצם, יש פה איזה, על גבול הפרובוקציה.
מה זה גבול הפרובוקציה? עמוס, הסיפור הזה של חומש, הסיפור של סגירת שערי שכם. כל הזמן, כל הזמן.
אבל עכשיו תסתכל על השבוע האחרון, תסתכל על החייל שנהרג אתמול, בזמן הבטחה של צעדת מתנחלים בשומרון, ושבועיים קודם יש הפגנה בחווארה על מצב הביטחון בכבישים, צהל מגדיר להם, יוסי דגן, ראש המועצה וחבורתו,
הגיבור עם האקדח מעבר למחנה,
חייל נפצע, ואז כמובן מזילים דמעה על האסון. בעיניי זה נורא מסוכן, צריך מאוד לשים לב בשבועיים הקרובים.
אז העניין שההבטחה כאילו, כל מי שתמך, שוב, אתה יודע, כשזה לא נתניהו, אז תמכנו, לפחות אני יכול לדבר על עצמי והסביבה שלי, בממשלת שינוי כלשהי, והם עשו הרבה מאוד דברים, אבל המצב בשטחים, נוער הגבעות, ההשתוללות של המאחזים, שום דבר.
זה הייתה ממשלת שיתוק, זאת אומרת, היה מרות, התזה הזאת, אנחנו לא יכולים להתעסק בזה, ובלאו הכי אין מה לעשות עם הפלסטינים.
כן, טוב, זה התיאוריה של בנט, ההתרגלות, תוכנית
ההתרגלות. עזוב לרגע את העניין של היעדר תהליך מדיני, אבל אפילו ברמת זה שבנט ואפילו לפיד, אני בזמנו כתבתי שאולי ללפיד תהיה הזדמנות לשבת עם אבו מאזן. הוא מסרב לעשות את זה מאז שהוא התמנה לראש ממשלה.
לפיד יש לו השקפת עולם ימנית, סליחה. לפיד הוא לא ישמור. זה לא כך מעניין אותו. תשמע, כלכלית הוא ימני, ומדינית הוא הולך עם מה שנראה לו שזה הרוב.
וגם כדי עכשיו לנסות להחזיק את המפלגה שלו עם אנשים כמו אלקין וסער, בחר באופציה הזאת המשונה של צמצום הסכסוך. אני, הייתה שיחה מעניינת בעיניי עם גדי אייזנקוט, שהוא, אפשר להתווכח על דברים שהוא אומר, אבל הוא אחד הרציניים ומעמיקים בזירה הזאת הביטחונית-פוליטית. ואני מתקשה להבין את החיבור שלו עם שר ואלקין, כשמצד אחד הוא אומר שהבעיה הפלסטינית היא כל כך תחופה, ומצד שני הם שמים את זה בהקפאה עמוקה, ואומרים מתי שהוא נפתור את זה בעתיד, בלאו הכי אין סיכוי
להתקדם. אני משער שהוא קיבל שם את הכיסא הכי נוח, אני לא רואה שום סיבה אחרת. אולי התנאים שהוא ניסה להוציא מלפיד.
אני חושב שהניתוח שלו היה שלפיד לא מסוגל בשום נסיבות להרכיב ממשלה עם החרדים, וגנץ כנראה שכנע איכשהי אפשרות.
בסוף זה הסתדר על המספרים, והסיכוי הכי טוב הוא שבעיניי לפחות שאנחנו הולכים לעוד סיבוב, ואולי הפעם סוף סוף בלי נתניהו, אבל
אולי זה התרחיש הכי חיובי שאתה יכול לחשוב.
אני מסכים איתך לגמרי, תרחיש אחר לא יכול לקרות, זאת אומרת, האמת שאני גם לא רואה את נתניהו מקים, אם כבר מדברים על פוליטיקה, לא מקים ממשלת ימין, סליחה?
על ממשלת ביבי
ממשלת, בן גביר. ממשלת בן גביר וכולי, אני לא חושב שיקרים, אני חושב שברגע האחרון אם זה יקרה, אז גם גנץ וכנראה שגם אייזנקוט יצילו את המולדת עם האלונקה והכל לפחות למשך תקופה מסוימת, כי אני לא רואה איך גנץ, ואנחנו שומעים אותו לאורך כל כמה זה, שנתיים וחצי, שלוש של מועמדות ובחירות, הוא ייכנס מתחת לאלונקה והוא לא ייתן לכהניסטים להוביל את המדינה לאבדון, ו... זו התזה שלי, אבל עזוב, אנחנו גולשים עכשיו לפוליטיקה, וזה באמת לא מסוג הדברים שאנחנו רוצים להתעסק איתם כרגע. אני אשחרר אותך תכף, כי אני יודע שאתה עסוק מאוד, ויש לך דדליינים על הראש, ואתה עדיין עובד בפרינט, וגם עניינים אישיים, שאני ממש מעריך את זה, שקצת מצאת את הכמה דקות האלה לשוחח איתי. בגדול, מצבנו היום, ברמה הביטחונית, חוץ משר, דיברנו על הפצצה המתקתקת הזו שנקראת מתנחלים, שאני כותב עליה, כל חיי בוגרים פחות או יותר, כולל עבודות באוניברסיטה, מה שאתה רק רוצה, וכבר, אין, לא יודע מה עוד להגיד על זה. במקומות האחרים, אם זה לא יודע, כיפאון או השלום הקר עם ירדן, והסיפורים, עזה, קונפליקט, מצרים, רצועת עזה, השליטה, מעברים והכל. לבנון דיברנו. איך אנחנו עומדים היום בסיפור הזה?
תראה, אני חושב שישראל היא מדינה חזקה מאוד, איך אהוד ברק היה אוהב לומר, הכי חזקה בין טריפולי בלוב לטריפולי בלבנון, ואולי הלאה משם, עד טהרן. היא מדינה חזקה. צבאית, היא יותר מדי נוטה לראות את השמשון המסכן, הרחמים העצמיים שלנו, כל פעם, כל אירוע שקורה, כל אסון אישי, משפחתי, הופך
לגבורות אושוויץ, כן.
קץ הדורות,
כן,
וגבורות
כן.
אושוויץ, ואיומי אושוויץ וכו'. אז הפסיכוזות האלה, אני מניח שעסקת בהם מספיק. אני חושב שישראל מדינה מאוד מאוד חזקה בהקשר הביטחוני, וגם כשאתה מסתכל מסביב, באמת אתה רואה את העשור האחרון של הטלטלה המטורפת בעולם הערבי, וכל מה שעבר על האזרחים במדינות אחרות, אז באופן יחסי ישראל נותרה חזקה ויציבה, עם כל ההרס הפנימי שעובר עלינו, ויש שחקנים שגם נחושים להדליק כל מדורה אפשרית. אני חושב שהיעדר הפתרון לסכסוך הפלסטיני, אני חושב שהוא איום אסטרטגי אדיר עלינו, הקשר הדמוגרפי.
אולי האחרון, אולי המשמעותי האחרון.
נכון, והחוסר לפתור אותו, חוסר התעוזה לפתור אותו, יכול להיות שהחמצנו את ההזדמנות הזאת, אלה נושאים מאוד מדהיגים בטווח הארוך. אני חושב שגם קשה, אנחנו מוכרים לעצמנו, זה תמיד המלכוד 22 המופלא הזה של אם שקט אז אין שום לחץ להתקדם, ואם יש, אם קורה משהו, אם יש טרור, אז אנחנו עשו לנו...
למה אתה עם כובע ולמה הורדת את הכובע?
בדיוק, לכן לעולם לא ניסוג תחת לחץ. אני חושב שהמלכוד הזה...
אני אגיד לך יותר מזה, התחושה היא, וראינו את זה עם ה... כן שלום, לא שלום, שלום, הסכמי אברמו, או איך שקוראים להם, עם המפרציות, שלפחות קטר הייתה הפטרון של עזה, ועוד כל מיני, ערב הסעודית וכן הלאה, אבל גם מצרים כמובן הרבה לפני, והסורים שבכלל עכשיו הם תרודים בזה. העולם הערבי פחות או יותר שם את הפלסטינים במגירה שם, סגר את הארון, ודי, תסתדרו, תעזבו.
תראה, כי גם יש מבחינתם צרות גדולות יותר, כשאתה מדבר על מיליון, 20 מיליון שנתבסקו.
כבר אין מי שיציל אותנו בתכלס בקטע הזה, זה רק אנחנו.
תחשוב גם, צריך להגיד גם מילה, גם על הקורבנות המקצועית של הפלסטינים, בהקשר של אותם הפליטים, הרי פליטי 48 והסירוב להסדיר את מצבם, איך אתה משווה אותם לפליטים של חומס וחמה מ-2015, מה יותר דחוף לעולם הערבי או למערב להתעסק בו? אני לא אומר שחושבים שהאשמה היא ב-100% בצד הישראלי, אבל אם נעזור לרגע, ראשית, ברור לי לחלוטין שההזנחה של הסיפור הפלסטיני תבוא ותמשוך אותנו בישבן, באיזשהו שלב, זה לא יעבור בשקט, לא תהיה השלמה פלסטינית עם המצב הזה של המגף והמגף על הראש, זה לא, זה לא משהו שעם כלשהו...
אגב שאנחנו מייצרים דורות של אנשים, ילדים שסובלים את זה ברמה הלאומית.
כמו שאמרת, אני צעיר ממך, אבל אני כבר גם די מבוגר בעצמי, ואני כבר רואה את עצמי חוזר לי, אתה יודע, אני זוכר את האינתיפאדה הראשונה, אני סיקרתי את האינתיפאדה השנייה, וזה די מדהים לראות, מנהיגי ההתארגנות החדשה, גובה הראיות בשכם. ואז אתה מבין שזה חבר'ה בני 20, שכשאני סיקרתי את כניסת חטיבת הצנחנים לקסבה במבצע חומת מגן עם המח"ט אביב כוכבי,
לא נולדו.
בדיוק נולדו.
כן.
אז אתה מבין שזה אותו דבר.
היה לנו דיון שלם, אפרופו מלחמת יום כיפור, גם בספייס שהיה ממש ביום כיפור האחרון, ולפני שנה ערכתי את גלעד שר ואת רמי מתן, ועוד חבר'ה שבאמת נלחמו ב...
אנשים רציניים. כן.
כן, גם בחווה הסינית וגם בעוד מקומות, והתחלנו לחשוב למה אנחנו כל נשאבים לפרוטוקולים מדי שנה, כל הסיפורים וזה, ואיך זה שרוב הישראלים היום פשוט התנתקו מהסיפור הזה, ועשיתי קצת חשבון מאוד מופשט.
80% לא נולדו.
85% אנשים או לא נולדו, או לא חיו פה, או לא היו פה, ואין להם מושג על מה מדובר בכלל. מבחינתם זה פחות או יותר מלחמת, לא יודע מה, רוסיה-סין, זה... זו היסטוריה נורא רחוקה.
כן, אני רוצה להעיר עוד הערה אחת, דווקא משהו שישמע קצת ניצי מפאיניקי כזה, אבל ההקשר השני הוא בכל זאת הצורך בשמירה על העוצמה של צה"ל. העובדה שצה"ל מתעסק עם הפעולות שיטור האלה כמובן לא תורמת הרבה, אבל יש פה גם בעיות גדולות יותר שלא נשעמם בהם את מאזיניך כרגע, אבל כשמסתכלים על... האופן שבו הצבא מתאמן, האופן שבו הוא מצטייד, האופן שבו הוא מפעיל אנשי מילואים, מחלק את היכולות שלו, את המשאבים הכלכליים שלו, בין הזרועות השונות, אתה רואה תופעה ארוכת טווח של סירוס זרוע היבשה, אתה רואה חוסר סבלנות מובן, דיברנו על זה קודם, של הציבור הישראלי לעבדות, זאת אומרת, אפשר, דבר אחד לדבר גבוהה גבוהה על ארץ ישראל השלמה, זה דבר אחר לגמרי, לשלוח את הילד שלך, לשמור את גבולותיה או להסתכן בחייו, אתה רואה חוסר סבלנות של הציבור בהקשרים האלה.
ריאנתי גם סרבנים, את החבר'ה הצעירים האלה ש...
אני חושב שאם אנחנו נגיע למצב של מלחמה שתהיה מלחמת אין ברירה, נגיד שנסראללה או האיראני מתישהו עושים את הטעות ופותחים במלחמה כזאת, אני חושב שצפוי פה זעזוע גדול ציבורי, כי אותו ציבור, כמו שאמרת, שלא מתעמק ביום כיפור, הוא גם לא מבין את עוצמת הנזק ולא מורגל לדברים כמו שעלולים לצפות לנו, ואני לא בטוח שהפתרונות, הייתה לי שיחה ארוכה עם הרמטכ"ל לא מזמן, שבה הוא כמובן בשכנוע פנימי עמוק, והוא איש מרשים, מסביר על כל השינויים שנעשו ועל כל המשאבים שהוקצו וכו'. האם זה מספיק כדי שזה יביא אותנו לניצחון מהיר במקרה של מלחמה? אני... אלה סוגיות שמטרידות.
הטענה היא שהמלחמה תהיה בכלל מלחמת טילים שהעורף יהיה החזית, אז... איך להתמודד עם זה? נשב במקלטים כל היום?
נעשו הרבה דברים, וכל הקונס פטנט הזה של כיפת ברזל וחץ ושרבית קסמים הוא מרשים ביותר, לפני 30 שנה לא יכולנו לחלום על זה.
מצד שני, יכול להיות שזה היה דוחף אותנו למצוא פתרונות אחרים.
כן,
אבל... אנחנו מכירים גם את הטיעון הזה.
אז גם לא היו 130 אלף טילים, שחלקם כיסו כל נקודה בישראל. אלה סוגיות מטרידות, מעבר לסיפור של הסכסוך, שבו... אני מניח
שדעותינו די דומות. אני מניח. תשמע, התחלנו במים הכלכליים טריטוריאליים עם לבנון וביתרונות של ההסכם הזה, למרות הדרך המעט עקומה, כמו שכתבת וכמו שאנחנו מבינים שהוא הולך להיות מאושר. אני מקווה שזה לא רוורסבילי, זאת אומרת שלא יגיעו למצב של פיצוץ, בגלל שלא יודע מה בגץ יגיד כך או אחרת, למרות שבגץ משתף פעולה עם הממסד הביטחוני, אז אני פחות דואג בעניין הזה. ונקווה שאפילו נתניהו לא יצליח להפריע לדבר החשוב הזה. עמוס, קודם כל שתהיה חופשה נעימה, ותודה, תודה על הזמן שהקדש לנו, ואני מזהיר אותך כבר, בגלל שזה יצא מוצלח בעיניי לפחות, אני עוד יטריד אותך בעתיד. תודה.
חג שמח.
להתראות, ביי ביי.